מה אני פה עכשיו
תגיד אם אני ספוט חמש? למד ב' היינו בעמוד למד ב', דיברנו על ההתאמה בין האופי הנשמתי לקרקע שבה האדם גר, נכון? בין אם זה בשבטים, בין אם זה ספרדים אשכנזים, בין אם זה אברהם יצחק ויעקב. לא לחינם התורה מזכירה את המקומות שבה הם עברו, את המקומות שיהושע כובש. יש התאמה מלאה בין וצריך ללמוד, זה צריך ללמוד, כל דבר כזה צריך ללמוד. נגיד עם השבטים, אתה צריך ללמוד מה האופי הנשמתי של כל שבט ושבט. זה שהיא קראה לו זבולון, איזה אופי מיוחד יש לזבולון, איזה אופי מיוחד יש למנשה, איזה אופי מיוחד לשלי שכר, ולמה, בכלל לא קבלה. יש היום ספרים שלמי שנכתבו בנושא הזה, ומה הקשר באמת בין האופי של שבט אשר לבין הגליל העליון נגיד. או מה הקשר בין רמת הגולן, איזה שבט ישב ברמת הגולן? מנשה. מה הקשר בין מנשה, מה הקשר בין מנשה לבין, תודה, מה הקשר בין מנשה לבין לבין רמת הגולן? זה צריך להגיע עד לרמה הפיזית. כלומר, לדוגמה, יש, איך קוראים לזה, יש ברמת, תן דוגמה, הנה תן דוגמה, יש ברמת הגולן יש אבני בזלת. מה זה אבני בזלת? אתם יודעים?
זה
הרגש,
לא?
הרגש, נכון? כלומר, יש מתחת לה, לכדור הארץ, יש כל הזמן כוחות אדירים של לבה, שהיא חמה, והיא רוצה להתפרץ, אלא מה? המקום בדרך כלל סגור. ויש כל מיני פתחים או סדקים על פני כדור הארץ, שהלבה יוצאת ומתגלת כלפי חוץ. ואחרי שהיא יוצאת ומתגלת כלפי חוץ, היא מקבלת גיבוש לכדי צורה של אותם אבני ברזלת, וזה נקרא לבה שהתקררה, נכון? עכשיו, זה מה שמאפיין את שבט מנשה. שבט מנשה זה שבט שהוא נמצא במעמקי המציאות מבחינה רוחנית. עכשיו, יש הרבה שבטים שנמצאים בתוך המציאות מבחינה רוחנית, ואתה לא תראה את זה עליהם בחוץ. הם נשארים רק במעמקי המציאות, הם רוחנים לגמרי. הם לא קשורים בכלל למציאות. אין הופעה כלפי חוץ של הצד העליון הזה שאותו הם חיים. אצל מנשה זה לא קורה ככה. אצל מנשה את אותו צד עליון פנימי, רוחני, נסתר, הוא מופיע אותו כלפי חוץ. וגם הקומה שלו היא גדולה, גם ההופעה החיצונית שלו היא גדולה, גם המראה שלו הוא מראה גדלות. בניגוד לשבטים הרעים שלו, אתה רואה, אתה לא תראה אותם שבטים רגילים, והם מפעילים כוחות אדירים, בי שתראה את זה כלפי חוץ. בסדר?
אז רק... איך
מה? זה מתבטא, רואים את זה בשבט, מה שהוא מנהג שם כלפי האחים, מתבטא בשם שלו, נשני. נשני זה שיחה, נכון? נשני אלוהים, תמלו זאת רצון. מה? מה? יש פיצלו אותו. אז בר הפיצול. כן, יש פיצול. יש הרבה, צריך, כל הדברים האלה קשורים. צריך לראות איך הם קשורים, ולראות, ראובן, גת, רצים, כל הדברים האלה, צריך לראות באמת ההתאמה המלאה בין התכונה לבין המקום שבו הם חיים. וזה מה שהכוזרי אומר פה בצורה תמציתית, שיש התאמה בין האקלים אפילו, כלומר מזג אוויר, לבין האופי של זה. עכשיו הוא אומר גם על ארץ ישראל, היא ארץ הנבואה.
זה מקום שבט הסגולה הולך לשם? מקום שיש את הסגולה,
כל מי שרוצה להתנבא, מתנבא, אומר הכוזרי, או בארץ ישראל או בשביל ארץ ישראל. כן, תלוי בשביל איזה רמה של נבואה. כלומר, גם לגויים יש נבואה, אבל נבואה ברמה נמוכה יותר.
כל הנביאים שלחו לארץ ישראל?
כל הנביאים היו בארץ ישראל, או שהם התנבאו בעבור ארץ ישראל. לדוגמה, יחזקאל הנביא שהתנבא בבבל, הוא התנבא על זה שעתידים לחזור לארץ ישראל. ירמיהו היה בארץ, כן.
רגע, יוצא שבעצם כל, לפני זה, הכל, שחלקו את הארץ בגורל לשבטים,
כן.
אז זה לא באמת היה גורל, זה היה השגחה אלוקית של כל שבט הגיע למקום שמתאים לו בעצם.
כן, החלוקה של הגורל זה היה בתוך השטחים של השבט, זה לא כמה
אתה חלוקה של השבט.
לא, היה גם טוב.
ההגרלה היא לא...
אם זה יותר בצפון ובדרום, זה גם היה הגרלה.
אני לא יודע, לא? כן, אתה חושב? יכול... אם ככה, אני אצטרך להגיד את התירוץ שלך. כמו שאמרת, שכאילו יש הכוונה אלוהית שזה יתאים באמת לזה.
זה טוב, כי אז אתה שאני לבוא, זה חוכמה. בעצם חוכמה זה העומק בעצם.
נכון. זהו. אולם, בני יעקב היו כולם סגולה. כן? זה הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה כל הילדים של אותו אבא הם נחשבים סגולה. הרי מה ראינו לפני זה? לאברהם יש את ישמעאל שהוא הקליפה של יצחק. ליצחק יש את יעקב ועשיו, כאשר עשיו הוא הקליפה ויעקב הוא הגרעין. הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה אנחנו רואים שכל הילדים הם מה שהמדרש אומר ניטה שלמה, כלומר כולם שייכים לסגולה, זה אצל בני יעקב.
אמרנו, אבל רק במתן תורה, לא?
עוד כמה?
רק במתן תורה, אבל שזה נראה ככה, לא?
לא, הסגולה הייתה לפני זה, ובמתן תורה, הסגולה הזאת קיבלה שדרוג.
שמה?
זה התורה. התורה היא שדרוג של הסגולה.
אבל, רק מיעקב התחילו כבר לכולם להיות סגולה?
כן.
מה זאת אומרת התורה היא שדרוג
של הסגולה? נדבר על זה, זה השם בשבוע. לא, לא עכשיו. זה הפער בין פסח לבין שבועות. פסח זה הולדת העם, נולד הקליניקה הזה ככה, זאת אומרת שהוא ראוי לקבל את התוכן, ובשבועות זה התוכן, זה התורה. הסגולה זה הכלי, זה המסוגלות, והתורה זה התוכן, זה התוכן הנשמתי עצמו.
ומה זה הקדוש ברוך הוא לישראל ויראה את החיים? מרכיבים משהו אחד כאילו? זה כוונה?
כשאומרים שהם אחד, זה לא שהם כולם אותו דבר. אז למה שלהם שמות נפרדים? אלא הכוונה היא שהם צדדים שונים של אותו דבר. זה כמו שיש את הגוף ואת הנשמה, נכון? אז הגוף והנשמה הם אחד. זאת אומרת אחד, זה לא שהגוף הוא אותו דבר כמו הנשמה. אלא מה? שניהם הם צדדים שונים של אותו דבר. שהוא האדם הספציפי הזה, נקרא לו משה. הנשמה של משה והגוף של משה הם אחד. כשאומרים אחד, זה לא שהנשמה והגוף הם אותו דבר.
מאוחדים, מלשון מאוחד.
מלשון מאוחדים, כן. זה הכוונה.
זה יכול להיות בדרגות שלנו.
בדיוק. זה, דרך אגב, זה ההמשך של ההסבר שם בזוהר הזה. עכשיו, זה לא כתוב מפורש מה שאתה אומר. זה לא מפורש, כי מה שאתה אומר זה לא כתוב בשום מקום.
מה? שזה מאוחד?
ישראל עברה איתה וקודש אביחו חדם, זה לא כתוב בשום מקום. זה לקחו, עשו סינתזה של כמה מאמרים בזוהר, ויצרו מזה את המשפט הזה. אין משפט כזה. המשפט המקורי זה מה שאמרת אחר כך, שזה מדרגות שונות של אותו דבר. מה שקרה, אתה מאוחד. זה איחוד של כוחות.
אבל אחר. כן. איך
הם
יכולים
לצאת גרסגולה
לפני בני יעקב?
הרי לא איזה תורה. באמת, אתה יודע, כי היה צריך אנשים שהם היו כאלה רגישים שהם יכלו להיפגש עם התורה מכוח הכליות שלהם.
אברהם?
כמו אברהם. כמו בדומה לאברהם. עכשיו, הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה אנחנו רואים שכולם סגולה, הם לא ידעו את זה בהתחלה, נכון? בגלל זה היה הרבה מחלוקות בין האחים. האחים חשבו שאותו סיפור שהיה אצל יצחק ועשיו, אותו סיפור שהיה עם אברהם וישמעאל, שהוא בחר ביצחק ולא בישמעאל, הם פחדים עכשיו שיעקב הוא בוחר ביוסף ולא בהם. ומה זה אומר? זה אומר שהם הולכים להיות הקליפה. לכן הם מאוד נבהלים. הם לא יודעים ש... יש מציאות עכשיו חדשה בעולם שכולם הם הסגולה. אנחנו היום במבט לאחור, אנחנו רואים את זה, אבל הם עדיין לא ידעו את זה. לכן כל המחלוקות הגדולות שלהם.
העיקר של הסגולה זה להתנבות?
נכון. הנבואה זה דבר שמצביע על כך שהבן אדם הוא בעל סגולה. זה הסימפטום, נקרא לזה ככה. כן? כלומר, איזושהי תכונה, שאיך אתה רואה את הכלפי חוץ? את התכונה הזאת, אתה רואה את הכלפי חוץ דרך הנבואה. בסדר? יכולת להיות בעולם הזה מקובל לאלוהים שהוא מעבר לעולם הזה.
זה השיא של הסגולה כאילו?
כן. זה הכי מושלם.
והסגולה בהגדרה שלה היא...
בהגדרה, מה זה סגולה? סגולה מלשון מסוגלות. כלומר, הכישרון של האדם להיות מסוגל להביא לידי ביטוי את החיבור שלו לאלוהים. כלומר, ברוב בני האדם והחיות וכולם יש חיבור. נקרא זה חיבור שהוא גב אל גב. כן? כלומר, הוא חיבור שהוא פועל עליהם בלי קשר למה שקורה אצלם. הם כל הזמן מחוברים לאלוהים, והם לא... כמעט ולא יכולים להביא אותו לידי ביטוי. אני אומר כמעט, כי יש עדיין שבע מצוות מנוח, ויש אפשרות לגוי להתעלות ולהתחבר דרך עם ישראל אלוהים, אבל בגדול, במסה, זה חיבור חד-כיווני. כלומר, רק אלוהים מחיה אותם, הם לא כל כך מודעים למחות האלוהית. אצל עם ישראל, זה דו-סטרי. כלומר, יש אפשרות שלי לקבל ממנו מסרים ולדבר אותם. זה לא רק שהוא מחיה אותי, לא רק שהוא מקיים אותי, אלא הוא גם מדבר איתי. זה כבר רמה גבוהה יותר. זה המסוגלות. והמסוגלות לשמוע, זה לא רק שמיעה שלו, זה שמיעה נשמתית. לשמוע את דבר השם שמחיה את המציאות עכשיו. אצל הגויים לא, זה רק אלוהים ברא אותם, תסתדרו, ברא אותם, מקיים אותם. לא מעבר לזה. אצלנו הוא לא רק מקיים, הוא גם מנהיג אותנו, נקרא את זה ככה, מדבר אלינו. בסדר? עכשיו, את כולנו מנהיג ומדבר, יש יחידי סגולה שגם שומעים את הדיבור הזה.
מה
המשמעות של הדיבור הזה? משמעות, כי אתה פועל מכוח הדיבור הזה. כלומר, זה שאתה הולך עכשיו לבחור לך אישה, ואתה מרגיש שאתה נרדף, ואתה לא מסוגל עכשיו להישאר לבד, זה בגלל שיש דיבור אלוהי, בת קול כזאת שמנהמת בקירות הלב, שאומרת לך, אתה לא יכול להישאר במצב הזה. אתה חייב לחפש לך השלמה של בזו.
זה לא
הרגש, הרגש זה כבר תוצאה. זה תוצאה מהמקום שחי בנשמה. יש דיבור אלוהי כל הזמן למציאות. אומרים כל הזמן, המציאות היא לא אטומה, היא לא סגורה, היא רגישה. היא ויטלית, כלומר יש איזשהו קול אלוהי שמחיה את המציאות ויש אנשים שיותר שומעים אותו, יש אנשים שפחות שומעים אותו, אבל כולם מושפעים ממנו, כולם הם מונעים ממנו, ומי שיותר, מי שפחות. עכשיו, התפקיד, אחד התפקידים של הלימוד תורה שלנו כאן הוא לפתח רגישות לשמוע את דבר השם אליי. לא דומה דבר השם אליך, דבר השם אליי. לכן המטרה שלי ללמוד תורה כמה שיותר, על ידי לימוד תורה אני נפגש עם רצון השם הכללי הראשוני, ולאט לאט אני מתרגם את זה גם למושגים שלי, עד לכדי מצב שבו אני יכול לשמוע את אלוהים מדבר אליי דרך מה שקורה לי. קורה לי ככה, קורה לי אחרת, אני לומד מזה מה אלוהים אומר לי, מה אלוהים רוצה ממני, מה אלוהים אומר לי בסיטואציה הזאת שקרתה לי, למה פה אני נפלתי, למה פה אני הצלחתי, פה אני התקדמתי, וזה דבר שלא כל אחד מסוגל. אבל קודם כל זה עובדה שאלוהים מדבר אליך. אנחנו צריכים לפתח רגישות, לשמוע מה הוא מדבר אלינו, מה הוא אומר לנו. לגויים הוא לא מדבר. הם גויים יכולים להתעלות ולשמוע את הדיבור שהוא מדבר דרך עם ישראל. אבל אין דיבור ישיר לגויים. הכל דרך עם ישראל, ולכן גם צריכים לפתח, לרכוש כלים שהם ישמעו דרכם מדבר השם. עכשיו, גם כשהם ישמעו, זה יהיה שמיעה של משהו אחר לגמרי. זה לא שמיעה של דבר השם שלנו, שהוא מנהיג את המציאות ומוביל אותה, אלא זה סתם שמיעה של השם, איך הוא מתאר את המציאות, מה יש במציאות. מי? גר? גם גר, הכוזרי תכף ידבר על זה, הוא יגיד שגר יכול להתנבות, אבל לא כמו הנבואה של עם ישראל, אלא מדרגה נמוכה של נבואה. הרב צוקרמן תמיד אוהב לחלק את הנבואות לשתי סוגים של נבואה. נבואה הראשונה הוא קורא לניב, שפתיים. משון ניב שפתיים, משון דיבור, והנבואה יותר גבוהה, נבו, שורש נון בית א', כלומר, או נון י' ב', או נון בית א'. נבו זה אומר שאתה שומע, לא רק שומע מסרים, אלא גם אלוהים מפעיל אותך, אומר לך, תשמע, אני רוצה שאתה תלך ותגיד לעם ישראל ככה וככה, תגיד להם לצאת לגלות לא עלינו, או ללכת לגאולה, או להקים להם מלך, או כל מיני דברים כאלה. זה נבואה כזאת, אין לגויים, וגם אין, למי? אין גם לגרים. זה מה שהגמרא אומרת, שגרים יכולים להתנבא. אבל כן יש נבואה לגרים, שמה היא? נבואה של הבנה של המציאות. כלומר, מה זה נביא? נביא זה בן אדם שהוא מצליח להרים שנורקל רוחני, מצליח לראות מה יש בשורש של המציאות, מה יש בשמיים. ואז אותו אדם, אותו גר, הוא מצליח להתעלות ולהרים את אותו שנורקל, ואז מה הוא רואה? הוא רואה את מה שמניע את העולם, מה שמגלגל את העולם. אז הוא רואה גם לאיפה העולם הולך. הוא רואה שעוד חצי שנה יהיה ככה וככה. למה? כי אנחנו לא רואים את זה, אנחנו נמצאים למטה. הוא שנמצא למעלה, הוא רואה מה מניע את העולם, מה מגלגל את העולם, אז הוא גם יכול לדעת לאיפה העולם הולך. זה נבואה ברמה, עשיתנו רמה מאוד גבוהה, אבל זה לא השיא שאליו עם ישראל להגיע. עם ישראל מגיע לנבואה שהיא גם נבואה שלא רק יודעת מה קורה, אלא גם אומרת לו איך להתנהג, מה לעשות ואתן את זה ככה, איך לפעול. נבואה של מנהיג קוראים את זה. לא רק נבואה של לדעת מה יש. לא אמרתי לא משפט נכון. אמרתי שהוא לא משפט מדויק כמו שאומרים אותו. צריך יותר להעמיק ולהבין שישראל ואורייתא הם שני דרגות של אותו דבר. זה המשפט המקורי. כלומר, הם שני צדדים של אותו דבר. הם שני ממדים של אותו דבר. מה? שאלה מצוינת. התנת ואליהו אומר, אתם מכירים את הספר הזה, תנת ואליהו? יכול להיות שיש פה. תנת ואליהו, אין פירוש המילה תנת ואליהו. תנת זה שנה. היה אחד מהתנאים שהוא ישב, וכל פעם היה מתגלה אליו אליהו הנביא. ואת כל מה שהנביא, אליהו הנביא סיפר לו, הוא כתב בספר שקראו תנא דבי אליהו. טענה ששמע מאליהו הנביא. עכשיו, באחד הפרקים, נדמה לי למד ב', אומר שמה, התנא דבי אליהו, אומר, יש לי שני דברים, אומר בשם הקדוש ברוך הוא כמובן, כי הוא מנבא את השם. אומר בשם השם, שהשם אמר לו, שיש שני דברים שאותם הוא מחבב בעולם. שמה הם? ישראל והתורה. זה דברים שהוא מחבב אותם. כולם חושבים, כך הוא אומר, כולם חושבים שאני יותר מחבב את מה? את התורה. אבל אני אומר לך שאני יותר מחבב את עם ישראל. זה מהתורה. עכשיו, צריך להבין שזה לא מספיק. כלומר, זה ההבנה הראשונית. אם הולכים ומעמיקים, אנחנו מוצאים מקורות שבהם משמע שהתורה היא גבוהה יותר מעם ישראל. עם ישראל הוא מוציא לפועל, מביא לידי ביטוי את התורה. אז אפשר לעשות שלום בין המדרשים ולהבין, כמו שאם אתם זוכרים, עמדנו על, שזה השבוע שעבר, לפני שבועיים, על תורה שבעל פה ותורה שבכתב. שבגילוי, תורה שבכתב היא גדולה מתורה שבעל פה. אבל בשורש, התורה שבעל פה היא גדולה מהתורה שבכתב. נכון? זאת אומרת, אפשר להגיד גם פה. מה שטן ואליהו מדבר, מדבר בגילוי. שבגילוי, התורה היא ביטוי לרשמי הנפש שקבועים ונמצאים בתוך עם ישראל. אבל בשורש, עם ישראל מגלה את האור של התורה. התורה הייתה גבוהה. לא נעריך בזה. כן.
הוא אמר לי, פעם שתורה זה אמצעי לעם ישראל, נכון?
זה התנת ואליהו הזה. כלומר, יש את הנשמה של עם ישראל, ואנחנו אמורים להביא לידי ביטוי את הנשמה הזאת של עם ישראל. איך? דרך התורה. התורה היא כלי שבעזרתו אנחנו מופיעים את נשמת ישראל. אבל אני אמרתי שזה רק הסתכלות חלקית. כשאתה מסתכל בשורה של המציאות, אז אתה רואה שהדברים מתהפכים. כלומר, עם ישראל הוא מגלה את התורה, ולא התורה מגלה את עם ישראל. בסדר? אבל אני אומר, זה צריך הרבה לעסוק בזה, ולזקק את ההבנה, ולראות עד כמה באמת כל צד הוא גדול מהשם.
אני לא מתורה לשמה, תורה לשם התורה. אז בעצם זה לא לשם התורה, זה פשוט מתמש בה בכלים שבילי.
השאלה מה זה לשם התורה? איך אתה מבין מה זה לשם התורה?
לא בשביל התורה, כאילו לא בשביל להוציא לתורה,
לא בשביל... אלא בשביל שתהיה יותר תורה בעולם. שיהיה יותר תורה בעולם. כן? זה תורה לשמה. אז מה? כך כופר יש דרך אגב נפש החיים, כמו שאתה אומר.
התורה היא כלי או לא?
היא לא כלי, אתה לומד אותה בשבילה. היא לא כלי. היא הופכת להיות האידאל עצמו.
אבל מה שפה במציאות שלנו, אז התורה היא כלי לא מצד לממש את...
אז צריך להבין מה זה כלי, כלומר, היא לא כלי במובן זה שהיא איזשהו סיר שאין בו כלום. לא, התורה היא הנשמה של עם ישראל. זה לא כלי שהוא ריק ורק שתשים בו משהו יהיה בו משהו. לא, התורה היא התיאור של הנשמה של עם ישראל. אלא מבחינה שכלית אני לא יכול להבין את זה ששניים שהם אחד, קשה לי להבין. לכן אני מפרק את זה לגורמים ואומר, כמו שאמרת, שהתורה היא כלי. אבל באמת היא לא כלי. היא הדבר עצמו. היא המפגש שלנו עם הנשמה. שמה של עם ישראל. רק, כן, כלומר, צריך לאט לאט להתרגל להבנה ולהרים את המבט, לראות באמת מי קדם למי. עכשיו, שומעים קדם, זה לא קדימות היסטורית מי היה לפני מי. זה קדימות של סיבה ותוצאה. ואם אומרים שהתורה קדמה לעולם, אז זה מה שהתורה עומדת בבסיס של העולם, היא השורש של העולם. בסדר? זה מה שהוא אומר פה. אז הוא אומר, אולם בני יעקב היו כולם סגולה, כולם יחד ראויים לעניין האלוהי. כן, מדגיש את המילה יחד. כלומר, זה לא שאחד הוא בדיוק מעביר את הסגולה וכל השאר קליפה, אלא כולם ביחד בונים את הסגולה. ולכן, רק שכולם ביחד יש סגולה. ולכן היה להם המקום ההוא, המיוחד בהתגלות העניין האלוהי לנחלה. כן. מאותה שעה התחיל העניין האלוהי שעד הנה לא חלקים על יחידים, שוכן בקרב קיבוץ. כן? כלומר, לפני זה היה רק תאוות, שזה השראת שכינה על יחידים. כאן... זה הפעם הראשונה שבה אנחנו רואים שאלוהים שורה על עם. קיבוץ זה עם, כן. בסדר? טוב, אז נמשיך בעזרת השם מחר.